שמה, אבל אפשר. טוב. מי ממי שיושב כאן כבר למד את המאמר למהלך האידאות? בסדר, זה לא בושה. טוב, הסיפור של מהלך האידאות הוא סיפור מאוד מעניין, ואם הוא היה מעניין עד לפני כמה חודשים, הוא נהיה מעניין עוד יותר עכשיו, אחרי שיצא הספר של רבי יוסי אביבי, קבלת הראייה, אם שמעתם על הספר. כי למעשה, הרבה שנים, כמו הרבה מאוד כתבי הרב, ידענו שהספרים שהרב הוציא היו ערוכים. אבל לאט לאט מתגלה מה היה תהליך העריכה. והסיפור של המאמר למהלך האידאות הוא סיפור מעניין במיוחד. ויש לו נפקמינה גם לתוכן המאמר. ולכן בפעם הזו, בשיעור הזה, אנחנו נתמקד בתהליך של יצירת המאמר. מה הביא ליצירת המאמר, איך המאמר הזה נוצר, ויהיו לכם פה גילויים מאוד מעניינים. אני מקווה, אני משער. אז עד לפני לא הרבה שנים, אנחנו ידענו שהמאמר הזה נכתב כתגובה לפולמוס עיתונאי שהיה בתקופת הרב, על ידי אדם ששמו היה שי הורוביץ. ואני אצטט לכם חלק מהדברים שהתפרסמו וחלק מהדברים שמופיעים בקבלת הראייה של רבי יוסי אביבי. אז ככה, בשנת תפרי סמך דלת למניינם, זה 1904, זו השנה שהרב זצל עלה ארצה. שי הורוביץ, שהיה עיתונאי, פובליציסט כזה, פרסם מאמר שנקרא לשאלת קיום היהדות. יותר נכון, הוא פתח במה, ובפתיחה הזו הוא ביקש מההוגים המרכזיים של תקופתו לכתוב מה עתידה של היהדות, מה עתידו של העולם, של העם היהודי, מה פירוש מה עתידו של העם היהודי, מה קרה. הייתה פה איזה סוג של טענה שהעולם הדתי עבר זמנו, זה פסה, זה כבר לא שייך, ומה הלאה? האם העם היהודי יכול להמשיך כמו שהוא היה לאורך כל דורות הגלות, או שאפשר לעשות שינוי? אז תראו עוד קצת. אז ככה אביבי כותב בקרח השני שלו: בשנת אפריש סמך דלת פרסם שי הורוביץ מאמר בשם לשאלת קיום היהדות, ועורר פולמוס עצום בקרב ההוגים והסופרים של תקופתו. בשנת תפרי סמך ח', כמה זמן זה אחרי הפולמוס? ארבע שנים. אז קודם כל, הפולמוס התחיל תפרי סמך ד', ממש כשהרב עלה ארצה. אולי באופן רוחני הרב עודד את הפולמוס הזה. בשנת תפרי סמך ח', הוא ייסד כתב עת משלו, אורוביץ הזה, שנקרא העתיד. כבר רואים גם את אותו כיוון שהוא רוצה להגיד במאמר הזה. ואת הגיליון הראשון שלו פתח בתעודתנו. מה פירוש תעודתנו בלשון שלפני 100 שנה? מגמתנו, יעודנו, תעודה זה הייעוד. ציטוט שי אורוביץ: ואנו פונים אל כל חכמי לב והגדולים שבנו, מאיזו מפלגה שיהיו ואיזו שתהיה השקפתם על היהדות ועתידותיה, שיבואו נא וישמיעו נא את מחשבותיהם ודעותיהם על היהדות ההיסטורית ואופני התגלויותיה בהמשך הזמנים, על תכונת היהדות החיה ושאיפותיה ותקוותיה לעתיד. כדברי שי הורוביץ. חוץ מזה, הוא שלח עוד מכתב אל הסופרים והוגי הדעות בישראל, ציטוט, ובו ביקש כי יכתבו דעתם על מהות היהדות וחזיונותיה, חזיונות עתידותיה, תוכנה ותקוותיה להבא. אל הבקשה הכללית הזאת הוא צירף ארבע שאלות מנחות ומפרטות. אני מצטט לכם את השאלות, תנסו אתם לחשוב אם הייתם צריכים לענות על השאלות האלה, מה אתם הייתם עונים. א', היש יסוד לחשוש שיעבור ויחלה זרע ישראל מן העולם לרגלי ההתבוללות על ידי המרת הדת ונישואי תערובת? שאלה ראשונה. מה השאלה בעצם? למידה מסוימת, כן. זאת אומרת, האם ההתבוללות יכולה להעמית כליה על עם ישראל? שאלה. ב', מהן התוצאות שאפשר לקוות להן מהתגשמותה של הציונות בשביל אותן המדינות שהיהודים יצאו משם, בשביל מדינת היהודים עצמה? מה, איך הייתם מנסחים את זה? כן, אני חוזר אותה. מהן התוצאות שאפשר לקוות להן מהתגשמותה של הציונות, בשביל אותן המדינות שהיהודים יצאו משם, ובשביל מדינת היהודים עצמה? שאלה שלישית, אם אין תקווה להתגשמותה של האסימילציה על ידי נישואי תערובת והמרות הדת ולא לזו של הציונות, היש לחשוש שיבואו איזה קונפליקטים בין היהודים לבין שכניהם? בואו נחזור על השאלה הזאת. קודם כל, אתם מבינים שהוא בן אדם מתוחכם. אם אין תקווה להתגשמותה של האסימילציה, אני מבין שהאסימילציה זה היכולת לאחד בין היהודים לבין הגויים. זאת אומרת, אם לא נצליח ליצור סוג של שילוב איחוד, אני קורא עוד פעם את השאלה. אם אין תקווה להתגשמותה של האסימילציה על ידי נישואי תערובת והמרות הדת, שזו אופציה אחת. אופציה אחת של חיבור בין יהודים לגויים זה נישואי תערובת והמרות דת, ולא זו של הציונות. זאת אומרת שהציונות עצמה היא סוג של שילוב של עם ישראל כעם בין העמים. אתם מבינים? כל אחת מההנחות פה היא קשורה למניעים לציונות. זאת אומרת, אחת הטענות, או הטענה המרכזית של הרצל, הייתה שהיהודים צריכים מקלט בטוח. למה הם צריכים מקלט בטוח? כי כל הזמן רודפים את היהודים. אם יהיה להם מקלט בטוח, כבר לא יצטרכו לברוח. והיו כאלה שאמרו שהסיבה לשנאה של היהודים, מה היא? מה? בגלל שהם שונים. הם מתנהגים אחרת, מתנהלים אחרת. בוא נתבולל בתוך העמים, ואז כבר לא יסנאו אותנו. הגיוני? הגיוני? נכון? הכל הגיוני. אז הדברים שהוא כותב כאן בשאלה השלישית בעצם זה ניסיונות, בואו ננסה לראות מה פותר את בעיית היהודים, כמו שהרצל קרא. אם אין תקווה להתגשמותה של האסימילציה על ידי נישואי תערובת והמרות הדת, ולא זו לזו של הציונות, היש לחשוש שיבואו איזה קונפליקטים בין היהודים לבין שכניהם? בעצם הבעיה האסלאמית, הבעיה הערבית. זאת השאלה השלישית. זאת אומרת, אם אנחנו לא מצליחים ליצור סוג של התאחדות או משהו שימנע את הקונפליקט, האם הולך להיות פה בעיה בין היהודים לערבים?
התאחדות תהיה
מאיזה
סוג שתהיה, כלומר בין
אם התבוללות
בין אם...
כן, כן. אגב, כל הדברים האלה שאני מקריא עכשיו, אנשים לא הכירו את הדברים במקורם. זאת אומרת, תמיד שמלמדים למהלך האידאות, ידעו ששי אורוביץ כתב איזה משהו, ביקש, אבל לא ידעו בה בדיוק הוא ביקש. עכשיו אביבי פשוט ציטט את זה, עכשיו זה לעיני כולם. הוא הוציא את זה מהכתבת שלו. סתם. מעניין. ארבע, שאלה רביעית. מהי מהות היהדות? תחשבו שאיזה חילוני או חילונית שואלים אתכם. מהי מהות היהדות? מהי אמונתם של היהודים שבשבילה הם ממשיכים את קיומם? ושבשבילה כדאי להם להתייחד בעולם גם לעתיד בקרב הגויים בתור בני דת מיוחדת. וואו, שאלה חזקה. אני חוזר עוד פעם, מהי מהות היהדות? מהי אמונתם של היהודים שבשבילה הם ממשיכים את קיומם, ושבשבילה כדאי להם להתייחד בעולם גם לעתיד בקרב הגויים בתור בני דת מיוחדת? אביבי מאיר למטה, מכתבו של שי איש אורוביץ לא נשתמר. ארבע השאלות שנשאלו בו שוחזרו על ידי שס נש, לא יודע מי זה, במאמרו חיים נחמן ביאליק על שי אורוביץ והסימפוזיון של היהדות ועתידותיה ביצרון תשל"ה כתב את, על פי תשובתו המסודרת של לודוויק גייגר שהתפרסמה בעתיד תרע"ב. בקיצור, זה סוג של שחזור של השאלות שנשאלו. זהו, אתם מבינים? זאת, אלה היו השאלות. עכשיו, מה הרב קוק זצ"ל אמר על השאלות האלה? והאם בכלל הוא נענה לבקשה של שי הורוביץ? מה אתם חושבים? האם הוא הרים את הכפפה? אמרו לו, בוא תכתוב מאמר. מה הוא אמר? מה הוא אמר? יאללה, אני כותב. אני בעד. מה הוא אמר? אוקיי, רבותיי. שאלה טובה. האם מציעים לכם לפרסם בתוך במה שרוח הבמה מנוכרת ליהדות? יכול להיות שהסופר עצמו רומז לזה שהוא חושב שהיהדות צריכה לשנות את פניה מקצה לקצה. האם תכתבו בתוך במה כזו? בעיקר עם אדם חילוני, אתאיסט, או אני לא יודע.
אדרבה, הוא מזמין אותה.
אוקיי, אז בוא נראה איך הרב הגיב. התשובה של הרב מופיעה, עכשיו תראו, זה לא בדיוק תשובה של הרב. היום, בעידן שלנו, זה נשמע לנו מוזר קצת, שידיעה רודפת ידיעה, ומה שהיה נכון אתמול כבר לא נכון להיום. הדברים של אורוביץ הזה כנראה הדהדו לאורך תקופה, כי הסיפור התחיל בתפרי סמך דלת, נמשך לתפרי סמך ח', ועכשיו אנחנו מדברים על איגרת של הרב זצ"ל משנת תפרי שעין ב'. מתי זה? עוד ארבע שנים אחרי הסיפור של תפרי סמך ח'. איגרות ראייה, איגרת כף א', עמוד 74-75, ואיגרות ראייה, איגרת תפתת, כרך ב', עמוד סמכי סמך ו'. מה? איגרת תפתת, לא, איגרת, כן, זה לדעתי הוא הביא פה שתי גרסאות של האיגרות, איגרות שיצאו בפעם הראשונה, פעם שנייה. אצלנו זה מופיע בכרך ב', איגרת תפתת, עמוד סמכי סמך ו', איגרת קצרה, מאוד חשובה, מאוד חשובה מבחינת התוכן שלה, כי היא מתמצתת את הרבה מאוד מהרעיונות שהרב כותב על עם ישראל. מה זה עם ישראל? אדון נעלה, החכם מר שי הורוביץ. יש כאן שימת לב, הרבה שמו לב שהרב תמיד תמיד כותב, פותח איגרת במילה שלום, וכאן הוא לא כותב שלום. כבר רואים את ההתייחסות הלא אוהדת של הרב להורוביץ. אין שלום, אמר שם לרשעים. הוא לא אומר לו שלום.
שי הורוביץ הוא כתב סתם שאלות, או כאילו
הוא היה
נגד?
הוא היה נגד, זאת אומרת הוא היה אדם ש יכול להיות שהכוונות שלו היו טובות, אבל הוא היה מתנכר לעולם היהודי. הייתה לו איזה, היה לו מגמה, היה לו פרינציפ. אדון העלי חכם מר שי הורוביץ, בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה, אני מקווה ששי הורוביץ זוכר, זה היה לפני ארבע שנים, אולי שמונה אפילו.
למה לקח
לה רבות אחר בזמן? קודם כל, אני לא יודע מה קרה שם, אבל כנראה שזה היה פולמוס שנמשך לאורך תקופה, ואתה יודע, זה לא מיילים, שולחים את זה בוואטסאפ וזה, זה עובר מהר. עד שהגיע איגרת, ועד שהרב התפנה לזה, ועד שאמרו לרב כדאי לך, ועד ש... לקח זמן, כל דבר לקח פעם יותר זמן. אתה יודע, איגרות של הרב, אתה רואה, אם הגיע אחרי שלושה שבועות, שבועיים, אתה אומר, וואלה, בסדר, לא הרבה זמן, חצי שנה, הוא אומר, סליחה שהתעכבתי מלהשיב לך, חצי שנה, בן אדם כבר לא זוכר, מה כתבתי לך, לא זוכר. אדון נעלה החכם מר שי הורוביץ, בתשובה על שאלתו בדבר היהדות ועתידותיה, הנני להביע בזה דעתי הנקלטת מהופעת כל מה שלמדתי וחשבתי בעניין זה. כנסת ישראל איננה אומה כפי המובן הרגיל, למרות שאנחנו מדברים הרבה פעמים שעם ישראל הוא עם בתוך כל העמים. הרב כותב שעם ישראל, כנסת ישראל, איננה אומה כפי המובן הרגיל, אלא, שימו לב למילים, התמצית האידיאלית של האדם. כנסת ישראל זה לא עם רגיל, אלא התמצית האידיאלית של האדם. המופעה, כלומר היא מופיעה בעולם בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו. זאת אומרת, עם ישראל הוא הופעה, אפשר לומר, אנחנו חייזרים, אנחנו יצורים מעולם אחר, שמופיעים בעולם הזה דומים לבני אדם רגילים. זאת אומרת, אנחנו נראים כמו עם רגיל, אבל יש בתוכנו משהו, אנחנו נושאים בתוכנו משהו שהוא מעולם אחר, מעולם מתוקן, מעולם שהרב קורא לזה האידיאליות של האדם. זאת אומרת, המצב האידיאלי זה מצב שלם, שהמגמה, זאת אומרת התכלית, מופיעה בתוכו, לפחות מבחינת הרצון שלו כבר עכשיו. המופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו. מה זה קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו? כל חברה יש בתוכה הרבה מאוד תכסיסים. מה זה תכסיסים? מה? כן, זאת אומרת, לדוגמה, לחברה יש בנקים, לחברה יש ממשלה, יש לה משטרה, יש לה צבא. מה זה? זה תכסיסים. תכסיסים, זאת אומרת, זה דרכים להגן על עצמה, דרכים לפתח את עצמה, דרכים לשמור על הכסף שלה, דרכים, כל זה זה תכסיסים. עכשיו, כל חברה אנושית יש לה את הדברים האלה. השאלה, מה מניע את החברה האנושית הזו? אצל עם ישראל, הרב אומר, בגלל שיש איזה יסוד אידיאלי שעומד ביסוד העם הזה, המניעים שלו הם מניעים שונים ממה שיש לכל עם. למה? בגלל שהוא יצור מעולם אחר. הוא נראה כמו כולם, אבל הוא באמת לא כמו כולם. בסדר? אם יש משהו לא ברור, תגידו. כן.
כאילו, זה נשמע מאוד נחמד ואידיאלי, אבל כאילו, מי אמר באמת שזה נכון? כאילו, מה אנחנו מהרב קוק? כאילו, בן אדם אחרי יגיד, זה גזענות, אתם מנסים כאילו להראות שאתם עם כאילו ייחודי ו...
שאלה מעולה, שאלה טובה מאוד. שאלה טובה מאוד. מה אנחנו עושים כשמישהו אומר לך משהו ואתה לא יודע אם זה נכון או לא נכון? מה אתה עושה? לא, מה אתה עושה? אתה עושה את זה.
לומד,
מברר. מה? לומד, מברר, ובמידה מסוימת, במידה מסוימת אתה בודק אמפירית. האם זה נכון או לא נכון מה שאתה אומר? אתה אומר, אמפירית זה למדוד מציאותית. זאת אומרת, מישהו אומר לי שזהב זה חומר שיש לו סגולות מסוימות. מה אתה עושה? אתה בודק, האם לזהב יש את הסגולות האלה?
משהו שאפשר להשיג בחושים.
כן, משהו שאפשר להשיג בחושים, בהכרה, משהו שאתה מסוגל להבין. זאת אומרת, מישהו אומר לי, תשמע, עם ישראל זה עם נדיר. יש בתוכו המון, לא, נגיד, היו אומרים לך על עם מסוים, תשמע, זה עם מדהים, יש לו אחוז גבוה מאוד של מוזיקאים שהוא מוציא. הוא אומר, בוא נבדוק אם זה נכון. אם יתגלה, והיה ויתגלה שזה נכון, אז אתה אומר, וואלה, באמת יש פה משהו. שאלת הגזענות היא עוד שאלה. היא שאלה, אם אחרי שאתה אומר שאתה, נגיד למשל, מתגלה ככישרוני יותר או בעל סגולות מסוימות, האם זה אומר שמותר לך לדכא אחרים, שזה בעצם מה שהנאצים עשו? זה עוד שאלה. אבל עצם זה שאתה, נגיד למשל, אתה מגלה בתוכך, או מישהו אחר מגלה בתוכו כישרון מוזיקלי, או כישרון מתמטי, או כישרון אומנותי אחר. האם אתה תגיד, זה לא נעים, זאת אומרת, מה, אני יותר טוב מאחרים? אבל אם זה מה שיש לך, זה הכישרון שיש לך, להתכחש אליו, זה עוול, שנתנו לך כישרון, מה אתה עושה איתו? אומרת, השאלה הראשונה היא, האם יש לך כישרון? שאלה שנייה, מה מותר לך לעשות כשיש לך כישרון? בסדר? זאת אומרת, השאלה הגזענית היא שאלה שמציקה לנו בעיקר אחרי השואה, אבל אסור בגלל השאלה של הגזענות לבטל את הייחודיות שלך. יש לך איזה ייחוד. בוא נבדוק קודם כל אם יש לך ייחוד. כשנגיד בא אדם חילוני שמאלני ואומר, בוא נעשה כאן מדינת כל אזרחיה, מה בעצם ההנחה הסמויה של אותו אדם? שאין הבדל בין גוי ליהודי. אין הבדל, כולם אותו הדבר. אז מה
הוא לא חייב להניח את זה.
מה? מה זה?
האמת שהוא לא חייב בהכרח להניח את זה בשביל העמדה
הזאת.
בדרך כלל הוא, כלומר, זה שהוא רוצה שתהיה פה מדינת כל אזרחה, לא בהכרח אומר שהוא לא רואה הבדל. כלומר, הוא יכול לראות הבדל, אבל אף על פי כן, תחשוב שנכון שיהיה פה מדינה, או להפריד את המדינה או דברים כאלה.
זהו, על פי רוב זאת ההנחת היסוד. זאת אומרת, ההנחה המובלעת זה שאנחנו לא שונים מהגויים, ולכן אנחנו צריכים לעשות פה עם רגיל ונורמלי.
כשאומרים אין הבדל, ברור שבן אדם שאומר את זה שיש הבדל בבן אדם לבן אדם לרצונות שלו, ליכולות שלו, אז מה הוא מתכוון שאין הבדל?
לא, הוא אומר שעם ישראל הוא לא שונה מכל העמים.
מה זה לא שונה? מבחינת מה?
לא שונה בתכונות שלו, לא שונה בהיסטוריה שלו. אתה יודע מה, אפילו הוא מוכן לחתום על זה שההיסטוריה שלנו קצת שונה, אבל עדיין זה לא הופך אותנו לעם שצריך להיות שונה לגמרי. כל העמים, לדוגמה, אין לך, למשל, אם יש לך פה ויכוח טריטוריאלי על ארץ ישראל בין הערבים ליהודים, אין לך זכות יותר ממה שיש לו. למה אתה מגרש אותו? באיזו זכות? תדר! אם היה פה סכסוך טריטוריאלי והערבים תקפו אותך, אז תגונן על עצמך ותעיף אותם. אבל אין לך זכות, אחרי שאתה שולט פה, לשלוט בעם אחר. כל שאלות התשתית שלנו היום במדינת ישראל, הן נובעות מזה. הן נובעות מהשאלה היסודית. מה אנחנו כעם? מה הייעוד שלנו? מה התפקיד שלנו? מה הייחוד שלנו? זה לא בכדי... זה לא סתם שהרבה פעמים החילוניות הליברלית היא בעצם רוצה להתכחש לעבר שלנו. למה? כי רק על ידי התכחשות לעבר אתה יכול לבנות משהו שהוא שונה לגמרי ממה שהיה. אם אתה צריך כל הזמן לשאת את העבר על הכתפיים שלך, אתה צריך לסבול הרבה מאוד דברים שאתה לא רוצה בכלל. בסדר? אני לא אומר את זה כסוג של הם טועים. אני רק מנסה לחדד את השאלות. אחר כך ננסה להבין מה הם צודקים, מה הם טועים. יש כאן שאלות מאוד גדולות שאורוביץ שואל. לא סתם שאלות. השאלות האלה מעודדות את הרב לכתוב את מה שהוא יכתוב. כן. קודם כל, אתה ודאי צודק. אבל גם להאמין למישהו זה סוג של דרך למידה. זאת אומרת, כשאדם לומד מתמטיקה אז הוא מקבל אקסיומות, אז הרב נוסר לנו אקסיומות רוחניות. אבל התנ"ך לדוגמה, שזה אני קצת מקדים את המאוחר, התנ"ך הוא ספר שמגלה את האקסיומות בהיסטוריה, הוא מופיע במציאות. גם ספר הכוזרי, מה הוא רוצה להגיד? הוא מספר לנו מה קרה. וזו נקודה חשובה, כי אם האמונה שלך כולה מושתתת על דבר שמנגד את השכל, מנגד את ההיגיון, זה אומר שכל החיים שלך אתה חי בעצם בקונפליקט. אני מאמין בדבר אחד, במציאות זה לא מתגלה. אתה מספר כל הזמן לעצמך שאתה נורא כישרוני, אבל בפועל אתה לא יודע להחזיק לי נגינה. זה בעיה, זה סיבוך. עכשיו, אתה יכול להגיד לבן אדם, תשמע... אתה כישראלי יש לך סגולות ואתה בן אדם נורא טוב. הוא אומר, איזה בן אדם טוב, מה אתה מדבר איתי? אני לא, שום דבר, אני לא מחובר אליו. הנה, עכשיו אנחנו נמצאים בחודש אלול. הרבה מאוד מהיסודות של התשובה, מה אנחנו אומרים לבן אדם בעצם? שתשובה זה לחזור למי שאתה באמת, נכון? מיסודות התשובה. אתה לא עושה משהו שונה ממה שאתה. באמת, ברצון הפנימי שלך, זה זה. עכשיו, אם בן אדם, אתה אומר לו את המשפט הזה, ואומר לו, מה אתה בלבל את השכל? אני לא רוצה, אני רוצה דברים אחרים. אבל אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, ברצון הפנימי שלך, מה באמת אתה רוצה? אתה רוצה לעשות דברים שאחר כך אתה מתחרט עליהם? ובאמת, ברצון הפנימי שלך, הייתי שמח להיות בן אדם מסוג אחר. מה אני אעשה? אבל יש לי כל מיני דברים שמסיחים את הדעת שלי וגורמים לי להיות מה שאני לא רוצה. אם אתה אומר לבן אדם, אתה רוצה להיות טוב, באמת בפנים אתה רוצה להיות טוב והוא מזדהה איתך, סימן שנגעת פה באיזה נקודה. יש פה משהו. אם אתה אומר לבן אדם, תשמע, אתה באמת בפנים, מה אתה רוצה? רוצה לעשות כסף. אז בסדר, אז אין לך עם מי לדבר ואתה יכול לסגור את זה. אמרתי את כל הדברים האלה כדי להסביר שהאמפיריות היא לא דווקא הדבר שאתה מודד אותו כמו ניסוי מדעי. יש המון המון דרכים להופיע ניסוי מדעי. כאילו אני אומר, ניסוי מדעי זה הרצונות שלך, ניסוי מדעי מבחינתי זה ההיסטוריה, מה התגלה על עם ישראל. כן, ניסיון היסטורי, ניסיון נפשי, ניסיון, כל מיני סוגים של ניסיונות, בסדר? ואני לא אומר, מה הבעיה של מדענים, או אנשים הרבה פעמים שמקשים על אמונה מתוך המדע. אי אפשר להוכיח שאלוקים קיים במדע. בסדר גמור, מי אמר שמדע זה האופציה היחידה לברר דברים בעולם? היסטוריה זה גם דרך. פסיכולוגיה זה גם דרך. זאת אומרת, הניסיון להקשות על דיציפלינה אחת, מדיציפלינה מסוימת, היא הרבה פעמים סוג של דמגוגיה, בגלל שאתה בעצם לא באמת נותן פה עמת מידה שמתאימה לסוג האחר. זה כמו למשל, בן אדם שיבוא אליך עם כוס ויגיד לך, איפה יש מוזיקה בעולם? לא יודע, אי אפשר להכניס את זה לכוס. אז מה? או בן אדם שיגיד, יבוא עם גלי מתכות ויגיד, איפה יש גלי רדיו? אין גלי רדיו בעולם. מה זה קשור? זאת אומרת, זה שיש לך מכשיר מסוים, זה לא אומר שהוא עוזר לך למצוא כל דבר. בסדר? זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על אמפיריות, אנחנו מדברים על מרחב אמפירי מאוד גדול, שדרכו אפשר למדוד כל מיני דברים. יפה. אז יש כאן עוד שאלה, זה ברור? בסדר? יופי. אז עכשיו המשך הדברים של הרב. אני חוזר עוד פעם על המשפט האחרון. כנסת ישראל אינה אומה כפי המובן הרגיל, אלא התמצית האידיאלית של האדם. המופעה בתור קיבוץ חברתי ממולא בכל תכסיסיו, שנקרא לאום בדרך השאלה. למה קוראים לזה לאום? כי זה מה שמכירים. זאת אומרת, מה תקרא לזה?
אין לנו הגדרות
אחרת. אין הגדרה אחרת, כן, כן. מפני שכל הקיבוצים המיוחדים שבבני אדם נקראים, כן. בסדר?
כנראה גם לגבי דת.
נכון, בדיוק, אנחנו נגיע לזה גם, נכון. אומרים על היהדות שהיא דת, אבל היא לא דת. כי בן אדם לא בוחר בה, הוא נולד לתוכה. זאת אומרת, הלאום שלנו הוא הדת שלנו. אז זה לאום או דת? אני לא מבין. נצרות, בן אדם מוטבע לנצרות, הוא בוחר להיות נוצרי. אבל יהודי, אתה לא בוחר להיות יהודי, אתה נולד לתוך זה. אז מה אתה? אתה לאום או דת? זה הקונפליקט. יש פה קונפליקט. מבינים? זה הסיפור.
זאת אומרת לאום ודת?
מה?
מה זאת אומרת לאום ודת?
דת, נגיד, למשל מוסלמי, אז הוא לומד להיות מוסלמי, זה בוחר להיות מוסלמי. יש הרבה אפריקאים, אפרו-אמריקנים, שבחרו להיות מוסלמים באמריקה. יש המון המון נוצרים בעולם שבחרו להיות נוצרים. זאת אומרת, זה אקט של בחירה להיות דתי, לבחור בדת מסוימת.
כן, אתה נוחתי וחצי, זאת אומרת, מי שנולד יהודי, אז אין לו בחירה, אבל מי שלא נולד יהודי, יש לו בחירה להיות יהודי.
גר, כן, אבל גם גירות זה שאלה מאוד גדולה. זאת אומרת, הגמרא בשבת היא רוצה להוכיח שהגירים כבר היו בהר סיני. זאת אומרת, זה סוג של גילוי, אתה לא לגמרי עשית משהו חדש. בכל אופן, להיות יהודי זה ודאי מנפץ את מה שאנחנו מכירים על דתות, כי דתות זה דבר שאתה בוחר בו. מה זה להיוולד בעיקר בעולם חילוני? מה זה? אני לא מאמין בשום דבר, מה אתה רוצה? אני אתאיסט, מה אני יהודי? מה זה קשור? אני יהודי. זאת אומרת, הקונפליקט הזה הוא כבר מלמד אותנו שיהדות ודת זה לא אותו דבר, זה סתם שיתוף השם. האם היהדות היא דת? לא. לא לפי איך שאתה מכיר את הדת במובן הרגיל. האם היא לאום? לא. כי גם לא לאום במובן הרגיל, כי לאום רגיל זה קבוצה של אנשים שהתקבצו ביחד והחליטו על משהו. אבל היהדות, גם כשהיו יהודים מפוזרים בכל העולם, היה לאום יהודי שפשוט הוא לא מקובץ במקום אחד. הוא לא חזר להיות לאום, אבל הוא היה איפשהו בפוטנציאל. בתוך הדתיים האלה שישבו כל אחד במקום אחר בעולם, אחד באפריקה ואחד בצרפת ואחד באנגליה, בתוכם היה גנוז הפוטנציאל של לחזור להיות עם ביחד. מדהים, נכון? איזה מדהים זה. כל עם בעולם, אחרי שהוא התפזר, לא קרה דבר כזה שהוא חזר אחר כך להיות עוד פעם עם. אז כנראה הגנוז בתוך הדתיות הזו, שכל אחד נשאר איתה, הלאומיות הזו. משהו בתוך הדתיות גנז את הלאומיות שלנו. אתם מבינים? אז מה שהרב כותב כאן, שהלאומיות של עם ישראל היא לא הלאומיות של הגויים. ואתם גם חשפתם שהדתיות שלנו זה לא הדתיות של הגויים. זה מלמד שאנחנו משהו אחר, משהו שונה לגמרי. אז מה שאנחנו ננסה להבין, אז מה אנחנו? מי אנחנו? מה, אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו יהודים, אנחנו ישראלים. מה אנחנו? מי אנחנו? טוב. אז הרב ממשיך באיגרת הזו, איגרת תפתית. השאלה, לא, סליחה. את הופעותיה המרובות, הופעותיה של מי? נכון. מגלהו העם, הלאום, בתקופות שונות, בגוונים שונים. יש מהן שהיא מגלה אותן על ידי עצמה. ויש מהן שגילויה יוצא אל הפועל על ידי חלקים אחרים של האנושיות, על ידי גרמתה. האם אתם יכולים לדמיין מתי לפעמים העולם היהודי מוציא את עצמו על ידי עצמו, ולפעמים הוא מגלה באופן של גרמה על ידי מישהו אחר? נגיד דתות אחרות שבעצם חושפות דברים מסוימים שהם לקחו מתוך. דוגמה. נכון, דוגמה יפה. זאת אומרת, לפעמים אסונות או רדיפות מגלות שיש פה משהו שהוא דורש ממך להבין, אז מה אתה, למה רודפים אותי כל כך? ויש מהן שגילויה יוצא לפועל על ידי חלקים אחרים של האנושיות, על ידי גרמתה. חזרתי למשפט האחרון. והיא, מי זאתי? כן. שואפת תמיד להתעלות למדרגה עליונה זו של רוחב נשמה, שלא תצטרך עוד לפזר את כוחותיה בהופעות מפורדות פעם אחר פעם ומקום זולת מקום, כי אם שכולם יתגלו בתוכה בהופעה ברורה ובולטת בבת אחת בצורה של יצירת היסטוריה חדשה. משפט קצת מורכב, אני הייתי שמח שגם לכם היה את זה, אבל הרעיון הוא שיש בתוך העם הזה שאיפה תמידית פנימית שהגילויים שלה לא יופיעו בצורה עקיפה, אלא כולם יתגלו בצורה ישירה בתוכה. בסדר? אני חוזר עוד פעם על המשפט. והיא שואפת תמיד להתעלות למדרגה עליונה זו של רוחב נשמה. זאת אומרת שזה לא יתגלה בצורה מצומצמת. אתם מבינים? כאילו יש בעצם, לנשמה יש שתי דרכים להופיע. דרך מצומצמת ודרך רחבה. הרבה מאוד מהדברים שאני אומר עכשיו הם רומזים להרבה דברים שאנחנו נראה בתוך המאמר עצמו. הנשמה, לדוגמה, כשמופיעה בצורה קטנה, בוא ניקח את זה במיקרוקוסמוס באדם. נשמה זה מה שמחיה את כל הגוף, נכון? אבל נגיד, אם יש בן אדם שהוא חולה, והנשמה שלו, כוח החיים שלו, החיות שבו לא מתגלה בצורה שלמה. אז נגיד, אם יש לו כישרון מוזיקה, עוד פעם, אז מה הוא יכול לנגן? הוא יכול לנגן משהו מאוד מאוד קטן, אין לו כוח. אין לו יכולת לבטא את עצמו בכלי נגינה מגוונים. הוא יכול לנגן משהו מאוד קטן, מאוד דל. ככל שכוח החיים שלו מתרבה, אז הוא יכול לנגן ולבטא את עצמו בצורה יותר עשירה, יותר מגוונת, יותר מפורטת. אז הרב כותב כאן שהעם, האומה הזאת, שואפת תמיד להתעלות למדרגה עליונה זו של רוחב נשמה, שלא תצטרך עוד לפזר את כוחותיה. זאת אומרת, במשל המוזיקה, שהיצירות שלה לא התנגנו באופן עקיף על ידי אחרים, אלא שהיא, אני ממשיך, בהופעות מפורדות פעם אחר פעם, מקום זולת מקום, כי אם שכולם התגלו בתוכה בהופעה ברורה ובולטת בבת אחת, זאת אומרת שהעם כולו ביחד יוכל לנגן את הסימפוניה שלו, שכל הנגנים יתקבצו ביחד לעם הזה וכולם ינגנו את הסימפוניה שלו, שהוא לא יצטרך לתת את היצירות שלו לאומנים אחרים בגלל שהוא נכה, הוא לא מסוגל לנגן עכשיו. בצורה של יצירה היסטורית חדשה. כן. זאת אומרת, רק מילה אחרונה, מה זה יצירה היסטורית חדשה? כשהעם לא נמצא במצב של לאום, שהוא מתגלה בצורה מפוזרת, הוא בעצם לא חלק מההיסטוריה לגמרי. הוא מגלה את עצמו היסטורית על ידי כוחות אחרים. וכשהעם חוזר להיסטוריה, הוא הופך להיות חלק מהאומות, מהסיפור ההיסטורי של העולם. בסדר? עם ישראל חזר לפני כ-70 שנה להיסטוריה, קצת יותר. חזר להיסטוריה כעם, עם שלא היה חלק מהסיפור ההיסטורי, אלא היה יחידים מפוזרים, חזר להיות חלק מההיסטוריה של העולם. שזה תופעה מרתקת, אבל צריך להבין שהתופעה הזו בעצם בתוך העם היה תמיד את הרצון לחזור להיות. משהו גרם לנו להתעכב, משהו גרם לנו לא לממש את הדבר הזה. אנחנו ננסה להבין בהמשך מה גרם לנו הדבר הזה. מה גרם לנו לא להצליח לממש את השאיפה שלנו להתממש בעולם כעם.
לתקופה מסוימת?
לתקופה מסוימת, כן. מה שמכונה בז'רגון היהודי, גלות. גלות. כן. גלות שהעם לא נמצא בארצו, מקורח, כי סילקו אותה משם, אבל הקורח הזה יש בו איזה מניע פנימי שגורם לא לרצות להיות פה. יש פה איזה עיכוב חיצוני שהוא בעל גורם פנימי גם. בסדר? אז החלק הזה ברור של השאיפה של העם הזה לחזור עוד פעם לצד ההיסטורי? כן. אתה אומן, כתבת יצירה מוזיקלית אדירה, מדהימה. כן. אז כתבת יצירה מוזיקלית, ומה הבעיה? אין לך תזמורת. זה יצירה לאורקסטרה שלמה, אין לך תזמורת. מה אתה עושה? אתה נותן את היצירה למי שיכול לנגן אותה. או במידה מסוימת, אתה יכול, אבל אתה יודע שכשהם מנגנים אותה, זה לא זה. זה יוצא תמיד מזויף, זה יוצא לא זה. מה אתה שואף בתוכך? מתי אני אחזור כבר, שהאורקסטרה שלי תחזור, שהנגנים שלי יחזרו לנגן את היצירה? כי אני יודע שרק אנחנו יודעים לנגן את היצירה הזו כמו שצריך. וכל אלה שמנסים לחכות את היצירה שלנו, תמיד זה יוצא לא זה. כאילו, אז נשלחת לעולם כדי לנגן יצירה. מה לעשות? בגלל שהתנהגת לא יפה, אז פירקו את המקלה, את התזמורת, ואז יש לך יצירה אדירה, אתה לא יכול לנגן אותה אבל, אז מה אתה עושה? אחרים לוקחים את היצירה, וואי, זו יצירה יפה, וואי, אני חייב לנגן את זה, חייב להביא את זה לעם שלי, אני חייב זה, אנחנו לנגן את זה מדהים. אז כל אחד מנגן את זה בצורה כזאת, אומר, וואי, זה יפה, אבל זה לא זה. זה לא לזה התכוונתי כשאני עשיתי את היצירה הזו. ואז ככה בעצם היצירה במידה מסוימת משפיעה על העולם, אבל מי שאמור לממש את היצירה הזו בפועל הוא לא מממש אותה, הוא לא עושה את הדבר הזה. בסדר? הנמשל ברור?
הנמשל.
מה?
הנמשל על הנמשל.
כן, נתתי את הנמשל עכשיו.
זה הבאת את המשל.
לא, הנמשל זה... אז זאת אומרת ממש להגיד את זה במילים. העם היה אמור ליצור את
מה היצירה של העם?
היצירה של העם, נגיד, היצירה הרוחנית של העם. זאת אומרת, סוג של עם שבכל תחום שהוא עוסק בו הוא יכול לחבר אותו לאלוקות, לאמונה באלוקים. והדבר הזה הוא ייחודי לעם היהודי. רק העם היהודי לא מפריד דת ממדינה. היום, מה שנקרא התפיסה הרווחת בעולם, נגיד, העולם הנאור האירופאי-אמריקאי, זה הפרדת דת ממדינה. למה? זו תפיסה בוגרת. כי תמיד כשחיברו בין דת למדינה, מה שנוצר בסופו של דבר זה כל מיני עיוותים למיניהם. אז המגמה בעצם של העם היהודי, אגב, לא הגענו לזה, זה לא שזה בכיס של הדתיים. הדתיים יודעים איך לחבר דת ומדינה, לא. אם היה לנו את הכל, אז המצב היה אחרת. אבל השאיפה של לחבר דת למדינה, או אפשר לומר לחבר אלוקות למדינה, זה להצליח לחיות בכל תחום שקשור לעם, עם קשר לריבונו של עולם. קשר לאלוקות. נוצרים, מוסלמים, בודהיסטים, כל מיני. יש מיליון זרמים ודתות ותת זרמים בתוך כל. נצרות מתחלקת למלא זרמים, האסלאם מתחלק להמון זרמים, הבודהיזם מתחלק לקיצור. זה לא משנה אם זה עבר ישירות, תבינו. אז הם למדו מאיתנו, נצרות ודאי למדה מאיתנו. האסלאם באופן עקיף גם למד מאיתנו, כי הם משתמשים ביסודות התנכיים. הנצרות ודאי, האסלאם גם מעוות אותם איכשהו. אז הבודהיזם, מאיפה זה הגיע? צריך להבין שההשפעה היא לא תמיד השפעה ישירה. השפעה לפעמים זה השפעה של אטמוספירה של תקופה. תקופה מסוימת, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל זה כאילו, אחד ההוגים של דורנו קורא לזה תאורה אלוקית. תחשבו שבחדר הזה עכשיו יש תאורה, נכון? התאורה הזאת היא גורמת לנו להבין דברים מסוימים, כי אנחנו רואים דברים. אם היה פה פתאום מעומעם יותר וחשוך, היינו תופסים את המציאות פה אחרת. אז התאורה האלוקית שמשתנה בעולם גורמת להופעות שונות אצל העמים. זאת אומרת, הבודהיזם, או היפנים, או הסינים, פתאום מגלים איזה... האם זה מקרה שלפני 2500 שנה, פתאום התחילו לצמוח כל מיני דתות בעולם, באופן פלאי. אז ההיסטוריונים יגידו, ברור, כי אחד הגיע לשם, ואז הם למדו ממנו את הדבר הזה. אני חושב אבל שזה לא, זה לא מספיק עמוק. זה לא רק שמישהו הגיע ולימד אחרים. הייתה אטמוספירה בעולם, השתנה משהו בעולם. השינוי הזה יצר את, את היכולת לקלוט אחרת. האלוקות בעצם השתנתה. עכשיו, מה גרם לשינוי של התאורה האלוקית? שינוי במצבו של העם. היהודי. זה נשמע כזה מגלומני, מה? כאילו, אז אנחנו המרכז של העולם? אנחנו במידה מסוימת, המרכז של העולם, כי האלוקות מופיעה בעולם דרך העם הזה. זאת אומרת, התפיסה האלוקית מופיעה בעולם דרך העם הזה. זה לא סתם גם שהרבה מאוד מהדמויות המשפיעות בעולם, גם בתחומי הפסיכולוגיה, הכלכלה, המשפט ועוד כל מיני תחומים אחרים, הם היו, עברו דרך כיוונים יהודיים. ונגיע בזה, נגיע לזה גם.
כל התעלה על גזענות, זה כשאדם שולל גזענים אחרים, אם אדם, אם המטרה שלנו כעם זה להעלות את העמים האחרים, או לחבר אותם לרעיונות שלנו, אז שיש בו חטא בגזענות.
נכון, אבל היום כל אמירה כזו, בעיקר בעידן פוסט מודרני כמו של היום, זה כמעט ולא נשמע.
כל אמירה שאישו לא נשאר,
כן, כן, לא, בכלל, כל אמירה שמתנסית אומרת, אני יודע ואתה לא, אתה צריך להיות דומה לי. אני חושב שגם, זה לא אמירה יהודית. אני רוצה שאתה תלמד להיות אתה. תלמד להיות אתה מתוקן. אני לא רוצה שאתה תהיה דומה לי. אין לי שום שאיפה מיסיונרית, לא רוצה שהם יהיו לא הם, אני לא רוצה שאתם תהיו יהודים, עד רבה. קשים גרים כספחת. לא רוצה שתתגיירו. אני רוצה שאתם תהיו אתם, אבל כמו שאתם צריכים להיות. שבע מצוות בני נוח, אם תרצו, במובן הרחב של המושג, לא רק השבע מצוות, תהיו בני אדם.
אז הם יבואו ויגידו לך היום שמי אתה שתקבע, או, שאתה יודע מספיק טוב.
זה מה שאמרתי, שהאקלים של היום הוא אקלים חומצי לחינוך.
אני לא מבין את זה, כאילו, אנחנו, כבני אדם, אנחנו מבינים שאנחנו בכל זאת לא בדיוק בעלי חיים, אני חושב שאני מתנסה על הרייזה.
אבל זה גם היום זה לא כל כך ברור. התפיסות המדעיות חותרות תחת זה. זאת אומרת, הספר קיצור תולדות האנושות של יובל הררי, אז הוא חותר תחת זה. זאת אומרת, שאנחנו חדשים פה, אנחנו כולה כמה אלפי שנים, יש פה קצת כבוד, יש פה אנשים, יש פה יצורים מיליוני שנים פה לפניך, תרגע. ואין הרבה סיכוי שאתה תישאר פה גם הרבה שנים. אז תרגע, כאילו, תרגעו. מי אתם?
קודם דיברת על התזמורת שהוא חיפש לגשש מקומות אחרים שימצאו אותו לארץ. אז עכשיו כשעם ישראל חזר כאילו לארץ שלו, כאילו מצא את התזמורת שלו?
אפשר לומר, מה שאני, אנחנו מקדימים את המאוחר, כי זה יופיע בתוך המאמר בצורה מפורטת, מה קורה בדיוק, אבל אפשר לומר שהפוטנציאל להקמת התזמורת חזר. האם התזמורת מנגנת כמו שצריך? האם כולם רוצים לנגן בכלל? האם הם רוצים לנגן את ה... מה שנקרא, בא אחד דתי אומר, בוא ננגן מוזיקה קלאסית. בא אחד אומר, לא, ג'אז. לא רוצה. לא רוצה לנגן את מה שאתה רוצה. לא רוצים לנגן את אותה תזמור, את ה... צריך... קיצור, המשל הוא טוב עד גבול מסוים. אבל הפוטנציאל חזר. עובדה, אנחנו כעם מנגנים כעם. לא מתייחסים אלינו יותר כתזמורת של בודדים. העולם נושא את העיניים ואומר, אתם מנגנים עכשיו משהו שמתאים לנו או לא מתאים לנו.
אבל באותו זמן עכשיו לכל שאר האחרים, אין להם כביכול, אין להם תווים, אין להם מה לנגן.
למי? מי זה האחרים?
שאר התזמורות.
מה פתאום? מה פתאום? השארנו להם נכסים, הנוצרים לא התבטלו. זה נכון, אבל שבאופן טבעי, מה קורה כשעם ישראל חוזר? הנצרות נמצאת בבעיה. בגלל שכל תפיסת העולם שלה הייתה בנויה על זה שהיה עם, היה נבחר, נגמר הסיפור הזה. עכשיו, אנחנו ישראל האמיתי, ואז אז מה אתה עושה עכשיו? אתה במשבר תיאולוגי. הנצרות בעולם נמצאת במשבר, בגלל שסיפרו סיפור, ועכשיו הסיפור הזה הוא השתנה. צריך לעדכן את התפיסה. האסלאם גם נמצא במשבר. למה? לא נפרט עכשיו, האסלאם לפחות במדינת ישראל, למה? בגלל שהסיפור המוסלמי אומר, אם האל איתך, אז אתה צריך לנצח. אם אתה פעם אחרי פעם לא מנצח, אז אתה נמצא במשבר תיאולוגי, קודם כל. זאת אומרת, איך אתה מסביר את זה מבחינה אמונית? תכתוב לי ספר אמונה שמסביר איך אתה כל הזמן מפסיד, למרות שאתה כאילו הנבחר. זה בעיה. בסדר? טוב. אז רגע, יש לנו עוד כמה דקות, נכון? אז רק נסיים את האיגרת, את איגרת תפתית. אז ממשיך הרב, ילכו גויים לאורה ומלכים לנוגה זרחה, ולה יקרא שם חדש אשר פי השם יכוונו. וכך אומרת היא האגדה החודרת, עתידין כל הנביאים כולם אומרים שירה בכל אחד, שנאמר כל צופייך נשאו כל יחדיו ירננו, כי עין בעין יראו ושוב השם ציון. מה הרב רוצה להגיד בכל המקורות האלה? בדיוק, שיש שאיפה לחזור שכולם יהיו ביחד יחידה אחת, שלא יהיו מפוזרים. ובשביל העתיד, אידיאל האידיאלים הזה, המובטח לכנסת ישראל, שהוא צפוי בבירור לכל החיים, חיי האומה ברוח ובפועל, איננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. מה הרב אומר בעצם? למען העתיד הזה, שכולנו שואפים אליו, שנחזור סוף סוף להיות עם אחד, מאוחד, עם תכלית אחת, ייעוד אחד משותף, זה הדבר שמעמיד אותנו. השאיפה לחזור להיות עם חופשי בארצנו.
זה גם סתירה לך. שאומרת שהיהדות היא היישוב הישן, ישן, זאת אומרת, הוא מתרפק על העבר, הוא שייך לה רק לעבר, ולא, לא, אנחנו היהדות הנאורה, אנחנו מסתכלים קדימה על העתיד שאותו שיום.
יפה מאוד, יפה. מה שנגעת בו זה נקודה אחת בתוך המאמר שהיא מאוד חשובה להבנה. כי הורוביץ בעצם, או כל החילוניות של אותה תקופה, בן גוריון גם, מאוד בולט, ביקש לחזור ליהדות תנכית. גם כשהם רצו לחזור, הם רצו לחזור ליהדות תנכית, הם אמרו כל הגלות הזאת הביאה לנו יהודים מסכנים כאלה, מצוות, כל מיני דברים כאלה, בואו נחזור להיות יהודים כמו שיהודים היו פעם, לוחמים חזקים בגוף ברוח. מה זה הדבר הזה? יצא יהודי מצ'וקמק, בואו נחזור להיות יהודים. נגד זה הרב, בעצם זה לא נגד, זה העוצמה של הרב תמיד. כשאתה מתנגד למישהו, כשאתה נלחם במישהו, אתה יודע להוציא את הנקודה האמיתית במה שהוא אמר. אתה לא הופך אותו לשטות, לקרקס, אתה עושה ממנו כאילו טועה. אתה אומר, אתה נוגע פה במשהו נכון, אבל תגיד את זה בקונספט הנכון. התפיסה החילונית של תקופת הרב, אנחנו לא ניגע בזה עכשיו, זה נקודה שדורשת עברה, גם אביבי מאוד הרחיב בזה, בספרים שלו, בעצם טוענת שהיהדות, כמו שהיא נראית עכשיו, היא יהדות צולעת, וצריך להחזיר את היהדות למה שהיא הייתה. זה החילוניות. הרב צריך להתמודד עם הטענה הזאת. בעצם הרב צריך לנסות להסביר היסטורית מה קרה לנו, מה קרה לעם היהודי. הייתה תקופה של זוהר, תקופה של... כן, זאת אומרת, תקופת בית ראשון, נקרא לזה בצורה כללית. הייתה תקופת גלות, שהפכנו להיות כאלה מסכנים במידה מסוימת, אבל לא רק מסכנים, כי גם התורה שבעל פה צמחה בתקופת הגלות. אז זה נקודה, ועכשיו יש שיבה, השיבה ארצה. אז אנחנו צריכים, הרב בעצם לקח על הכתפיים שלו להכניס את כל העסק ההיסטורי הזה לקונספט. מה הקונספט שאנחנו מאמינים בו? מה זה הסיפור הזה? מה זה הסיפור היהודי? מה זה התקופה הראשונה? מה זה התקופה השנייה של הגלות? מה זה התקופה של השיבה? איפה זה עומד בציר ההיסטורי? מה התחדש בכל תקופה? ומה אנחנו צריכים עכשיו כשחוזרים לארץ? מה צריך להחזיר? כן. מה זה? לנו זה ברור, קודם כל לנו זה ברור. זה הנרטיב שלנו.
כן, לא, אבל זה עובדה שהיא גם
תכנית של... בעיקרון כן. זאת אומרת, יש ויכוח על כמה גדול, נגיד, הייתה תקופת דוד המלך, אבל אין אף אחד שאין עוררין על זה שהייתה תקופה כזאת. אין עוררין על זה. מהאסכולה של אוניברסיטת תל אביב, ועד, בקיצור, כמדריך בירושלים בעבר, אני יכול להגיד לכם שגם החולקים, הם לא אומרים שלא הייתה ממלכה. הייתה ממלכה, היא פשוט הייתה ממלכה בגבולות יותר קטנים. לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אין ויכוח.
כן,
זה
שסתמה
איזה שהיא... היה בית מקדש, ועלו לכאן, נגיד הסיפור של מלכת שבא, זה סיפור, זאת אומרת, זה סיפור. הייתה ממלכה משמעותית באזור. העובדה שאנשים רצו לעלות לכאן לכבוש את המקום, מקום שהוא לא סופרים אותו, לא עולים לכבוש אותו, זה מקום שהיה חשוב, לא משנה אם אסטרטגית או רוחנית, או... עובדה, לאורך כל ההיסטוריה, אתה רוצה ללמוד את ההיסטוריה של העולם, תלמד את ההיסטוריה של ירושלים. למה? כי כל הממלכות הגדולות עברו פה. איך זה קרה? האם זה מקרי? אתה יכול להגיד שזה מקרי.
זה כנראה מקום אסטרטגי.
מה?
זה חיבר את היבשות, כאילו ישראל.
בסדר, אז אני אומר, היה פה היבט אסטרטגי, אבל תמיד להיבט אסטרטגי יש גם היבט רוחני. למה? מה? ניכנס לזה, בסדר? ניכנס לזה. זאת אומרת, זה כמו יכולות פיזיות מאפשרות לך יכולות אינטלקטואליות מסוימות. זאת אומרת, מתי שאתה חיה, מתי שחיה היא חיה, אז הפיזיות שלה היא מאפשרת לה דברים מסוימים, היא לא מאפשרת לה דברים אחרים. אבל אם יש לך מבנה מסוים שמאפשר לך להיות גם וגם, להיות מחבר תרבויות, זה מאפשר לך גם הזדמנות ופוטנציאל להיות מחבר עולמות רוחניים גם. בסדר? זאת אומרת, אם למשל אתה, נגיד למשל, העם היהודי הוא עם שאתה תראה המון גזעים יש בתוכו, נכון? כי התגיירו כל מיני אנשים. אז עצם האפשרות הזו, הפוטנציאל הזה לא לשמור על גזע אחד, הוא מאפשר לך כבר לקבל עושר של ידע מכל העמים. עושר תרבותי. השאלה ששאלת, אם אני מבין נכון, זה איך מקום אסטרטגי מאפשר גם פיתוח רוחני. אז אני אומר, פוטנציאל.
או לחילופין, זה שכאילו הרב טען שהסיבה שבעצם כבשו פה את ירושלים, שזה היה מאוד חשוב, זה כי היה פה גם משהו רוחני. והי אמרתי, כאילו, לפעורה, למה לא להגיד שזה פשוט היה מנה אסטרטגיה? אנשים, היה פה איזה ממלכה, הם רצו להרחיב את גבולות האימפריה שלהם. אז זה היה מקום מאוד מאוד אסטרטגי ומאוד טוב, כאילו, לכבוש. בלי קשר למקום מוכני.
אני נקודה שצריך לחשוב עליה. זאת אומרת, בבית שני וידי יש לי תשובה, זאת אומרת, הניסיון של ההלניזם להשתלט כאן, הייתה לו אידיאולוגיה רוחנית, והמאבק היה רוחני. זאת אומרת, הקנטון הקטן הזה של היהודים, הוא לא היה מוכן להיכנע. למה הוא לא היה מוכן להיכנע? כי הייתה פה תרבות אחרת. זאת אומרת, אלכסנדר רצה להביא כאן תרבות הלניסטית, והם לא רצו את התרבות הזאת. אז היה פה מאבק תרבותי. בבית ראשון, הבבלים, זה הייתה באמת יותר סוג של התפוררות של הממלכה היהודית, שהיא חיכתה את ההתנהגות של העבודה זרה שהייתה רווחת בסביבתה. זאת אומרת, ממלכת ישראל מול ממלכת יהודה, ממלכת ישראל חיכתה את ההתנהגות של הגויים, אחאב וכל הבית שלו. בסדר? זאת אומרת, יש משהו בעולם בממלכת ישראל הקטנה, ממלכת יהודה, ממלכת ישראל, שהייתה בסביבה שהיא כאילו התרבות הכי מפותחת של התקופה. הקדוש ברוך הוא שם את העם היהודי במקום שהוא סובב את כל התרבות המפותחת של התקופה הכנענית והתרבות המצרית שהייתה לא רחוקה משם. למה הוא עשה את זה? כדי ליצור סוג של אלטרנטיבה. זה אלטרנטיבה לתרבות. זה לא רק אלטרנטיבה, זה גם אומר, יש לנו אחריות על התרבות הקיימת. ואז, אם, נגיד, אם השם היה שם אותנו באיזה חור, שאין שם אף אחד, יכול להיות שלא היינו קורסים בבית ראשון. הקריסה של בית ראשון הייתה בגלל שחיכינו את העבודה זרה. למה השם שם אותנו במקום כזה שהוא רוצה להפיל אותנו? מה זה? איזה מזימה זאת? אז אני חושב שהסיבה לזה היא בגלל ש... כשאתה נמצא בסביבה תרבותית מסוימת, אתה גם לוקח את הנקודות הטובות שלה, ואתה גם יוצר אלטרנטיבה לתרבות הקיימת. אתה רוצה להגיד, לא חייבים להיות מושחת בשביל להיות מפותח. אבל אנחנו נחזור, אנחנו ניגע בנקודות האלה גם בהמשך. בסדר? לא רוצה להעמיך בזה הרבה עכשיו, כן.
יש הסכמה שאדם ישראל בכל בית ראשון הייתה לו רוחנית אמינה, או שיש איתנו שהוא היה נבודה, כאילו, אקסטרות רוחניות, אבל
בגסות ו... זאת הטענה של הרב במאמר. במאמר הרב טוען שגם אם הגענו להישגים רוחניים בבית ראשון, זה היה רק ברמת הכלל, לא ברמת היחיד. זאת אומרת, שלמה המלך יצר יצירות כמו שיר השירים, קהלת, משלי, תקופת זוהר אדירה מבחינה רוחנית של הכלל, זאת אומרת של המלך. אלף נשים, זאת אומרת, זה ביטוי מסוים להשפעה רוחנית. הנשיות זה המימד המקבל של העמים. זאת אומרת, יש איזו השפעה אדירה של שלמה המלך על התקופה. אבל העמים, היחידים בעצמם, תיכנס לבית, מה היה שם? עבודה זרה. זאת אומרת, לפעמים בן אדם משלה את עצמו. נגיד למשל, אתה מנהיג, יש לך כיתה, או יש לך קהילה, ואתה אומר, וואי, איזה השגות, אני מרגיש שאני ממש צומח מבחינה רוחנית. ואתה בודק מה קורה לקהילה שלך, הם לא שם, הם לא איתך. הם רחוקים ממך מאוד 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 מאוד. אז לא תמיד המקום שנמצא ההנהגה, איפה שההנהגה נמצאת, זה המקום של העם. לדוגמה, בית ראשון, נביאים, ירמיהו, ישעיהו, מיכה, כל מיני נביאים. איפה העם נמצא? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. יש פער בין המקום של הנביאים לבין המקום של העם. אדם גס, ודאי שלא, יטענו, בגלל שאדם גס לא יכול היה לחבר יצירות כמו שלו. מה שכן, אפשר לטעון, ואני חושב שזה לא רחוק מזה, שמי שמתקן את עצמו מבחינה רוחנית, אבל העם נמצא במקום שרחוק ממנו, מה יקרה בסוף? שהעם יתה אותו גם למקום שהוא נמצא. וזה מה שקרה לשלמה. זאת אומרת, שלמה רצה לתקן את הכל, בסופו של דבר מי יתה אותו? אתה רוצה לעשות תיקון עצום להכל ביחד, להביא את העולם לאיזה ספירה חדשה, והעולם עדיין לא מוכשר לזה, מה שיקרה בסוף זה שיפילו אותך. אותו כוח שרצית להשפיע עליו, להביא תיקון לעולם, הוא יגרום לזה שחלילה מישהו ייפול. אז זה לא סותר, אבל שלמה המלך היה ענק שבענקים ביחס לכל הדורות.
אז עם ישראל או אנשים מתו אותו?
לא, בפועל, אצל שלמה, הנשים מתו אותו. אבל הנשים זה משל לעם, לעמך. זאת אומרת, זה משל לצד המתקבל.
גם משל לאומות העולם, וגם משל לעם, לעם ישראל.
כן, זה משל לכל המימד המקבל, כלומר, המימד שמקבל השפעה. אנשים זה משל למימד שמקבל השפעה. אנחנו כבר חרגנו מהזמן, רק נסיים את האיגרת, בסדר? ברשותכם, ממש עוד כמה שורות. בשביל העתיד, אידיאל האידיאלים הזה, המובטח לכנסת ישראל שהוא צפוי בבירור לכל החיים חיי האומה, ברוח ובפועל, איננו מחזיקים את מעמד עמדתנו. ואנו, בעלי הנשמות של הים הגדול, הגדול, שכל הנחלים הולכים אליו, מה זה הים הגדול שכל הנחלים הולכים אליו? אפשר להסביר את זה גם שזה העם עצמו, עם ישראל, כנסת ישראל, אפשר להסביר שזה האמונה, אלוקים. לא נלך לראות בשדה אחר, למצוא שם מי תמציות ומי בצעים, כוונה מים דלוחים. הים האידיאלי הוא עתידנו. מה שהאירוביץ בעצם רוצה לומר, בואו נעזוב את הים הזה, עזוב, בואו נלך לחפש במקום אחר. מה אתה דבוק לתנך, דבוק לתורה שבעל פה? עזוב אותך, בואו נחפש בשדות זרים. הים האידיאלי הוא עתידנו, וכן אמר משה איש האלוהים בתפילתו, סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו, סמכנו כי ימות עיניתנו, שנות ראינו רעה, יראה אל עבדך פועלך והדרכה על בניהם. זה בעצם פסוק שמבטא גם את שנות הצער והשאיפה לעתיד. ברגשי כבוד לכל המחזיקים בדגל ישראל, אברהם יצחק הכהן קוק, הדברים האמורים לאל משמשים בתור תשובה למכתבו של שי הורוביץ אליי בשאלה על דעתי בדבר היהדות ועתידותיה. ואם אתה שואל מתי שאלתי אותך את השאלה הזאת, לפני 4 שנים.
תודה.
אז בעזרת השם אנחנו נמשיך, יש לנו עוד כמה דברים לראות עד שניכנס למהלך האידאות.
שבוע הבא שלום.